סטריפטיז, תא וידוי פסיכנלי, הבית לסיפורים שקרו בפנים.
יאו, אחי, אני מתרגש. בוא נעשה גם קלאפה.
אוקיי, אז ההקלטה עובדת. עובד. אני צועק, וזה בסדר. זה מינוס 6 כשאני צועק. סבבה, בסדר.
מגניב.
אז רגע, קלאפה. אתה מוכן?
נעשה, מה, שנינו ביחד? כן.
כן.
3, 4.
אוקיי.
מה, לא היינו מסולחנים בשיט.
או, חושילינג, מה, כשאתה עשית קלאפה, גם אני עשיתי קלאפה, רגע, בוא נעשה. אז רגע, אז בוא נעשה 3, 2, 1.
וואו.
אני מבחינתי זה לא היה מסולחן בשיט, אבל אם אתה חושב שזה היה מסולחן.
באמת? בוא נעשה עוד אחד, זה היה כיף.
טוב, היה, 3, 2, 1.
2, 1.
לא, נו.
מושלם.
מושלם.
מה? ממש.
לא, יש דילי, אחי, יש דילי, אבל בסדר, בסדר, אתה תעבוד על זה כבר.
תשמע, אפשר להמשיך עם הקלאפה.
בטח, אחי, ככה התחילה היהדות.
בוא נעד. איזה צלילים מוזרים. ממרח ברווז. חבב. טוב, אתה כבר מכיר פרקים של טריפטיז, אתה הראשון שעושה פרק שלישי.
יאה, לכבוד הוא לי.
תקווה גם לרביעי.
זה מגניב, 3 זה magic number.
מה אתה אוהב ב3?
מה אני לא אוהב ב3, כי אני אוהב הכל ב3, 3 זה מושלם, זה כאילו, זה הכי טוב, הכי טוב שיש. אתה יודע למה?
לא. משהו של יציבות כזה, לא?
גם יציבות, וגם יש, אתה יודע, זה קטע מיסטי, 3 הוא מיסטי, גם מבחינה פילוסופית, כי בפעם השלישית אתה כבר מעריך, יש הערכה. כאילו, פעם ראשונה אתה מכיר משהו, בפעם השנייה אתה הורס אותו, פעם השלישית כשהוא חוזר אתה כבר מעריך אותו. אז זה אותו דבר גם בקטע של תפיסת ספייס, כאילו מרחב. כאילו, יש כאילו גובה, יש רוחב, ואז השלישי זה המרחב, כאילו העומק. אז כן, 3 זה מגניב.
כן, זה התלת מימד, בלי זה היינו דו מימד.
כן, אז כן, מכיר טריפטיז, אבל זה, אתה יודע, אני, כאילו, אתה בטח עושה את זה הרבה, אז לך יותר קל, אבל מבחינתי כל פעם איזה רעיון כזה, אני, אתה יודע, זה משהו מרגש, אני לא רגיל לזה.
זה מרגש, אחי, אני גם מתרגש, אתה עורך מחול, חביבי.
חול, אז מה?
אתה מכיר את הפרק הזה בריק ומורטי, שיש פתאום דמויות כאלה שהם זוכרים שתמיד היו?
כן, יענו, כאילו יש להם נוסטלגיה, אבל הם דמויות חדשות לגמרי. כן, כן. אני אוהב שהם עושים את זה, זה כזה, נו ברור, שלוקלי פוקלי, הוא פה כל הזמן, חבר שלי, גדלנו איתו, בטח. מה? אז מה? אז איך מתחילים בכלל? מה, איך עושים את זה?
בדרך כלל מתחילים מסמולטוק.
סמולטוק. וואלה, אני יכול להתחיל בכך שאני איך לעשות פיפי קודם?
וואו, לך על זה אחי, פיפי זה חשוב.
אופה!
יאה!
אז כן, הנה, נפתח השער!
מה, אתה באור כאילו? יש אצלך אור.
יש אור, אחי, היה חם היום, איזה 24 מעלות, אביב פה, הכל פורח. אז כן, מה, זה הסיפור הראשון, לא?
מה, נתחיל עם הסיפורים?
אני לא יודע.
יאללה, אחי, אפשר לצלול, כן. איך אומרים, ישר לבריד הצבא.
אז זהו, הסיפור הזה זה הסיפור של אוזורה.
אוקיי.
אז מי שלא מכיר, אוזורה זה פסטיבל טרנס ענק שיש בהונגריה, אני פעם ראשונה הגעתי לאוזורה ב-2011. עכשיו, אני חסיד מאוד גדול של סצנת הטרנס, מאוד אוהב אותה.
היא גם אוהבת אותך.
כן. וכמובן התחלתי, ככה נכנסתי לתרבות הזאת בארץ, הארץ פעם הייתה מעצמת טרנס, והיו אחלה מסיבות, ולפעמים היה וייב טוב, אבל אף פעם לא ידעת כאילו אם אתה הולך למסיבה, אם יסגרו אותה או לא יסגרו אותה, או שיבוא משטרה, או לא יודע מה יהיה. וגדלתי בעצם באווירה הזאת של הארץ, שכאילו עכשיו שכבר מה שחוויתי הוא די מגוון, אני יכול להגיד שהסצנה טרנס בארץ היא מאוד מאוד אלימה, מאוד אגרסיבית. קשוחה באנרגיות שלה, כאילו, כן, אנשים מתפוצצים בריקוד בארץ, או ריקוד, אני לא יודע, קפיצות, הם קופצים, אבל זה מאוד אגרסיבי, ופעם ראשונה שיצאתי מהארץ לחוות מה זה טרנס בצורה שונה, זה היה אוזורה ב-2011, וזה מדהים. היה מדהים, כאילו נפתחו לי העיניים, אמרתי יו, איך אפשר כאילו אחרת, כי האוזורה זה פסטיבל באותו זמן, נגיד בין 30-50 אלף איש, לא יודע בדיוק כמה, אבל משהו כזה זה 10,000, ומי שלא יודע, או מי שחדש יחסית, או הגיע לאוזורה בשנים אחר כך, לא יודע בעצם שהאוזורה היה פעם השוק סמים הכי גדול בעולם. כן, דילרים מכל אירופה היו מגיעים לאוזורה כדי להתארגן, עזור אותך למכור, להתארגן. במשך כמה שנים נוצר מצב באוזורה שבטח בזכות בקשיש או משהו כזה, המשטרה לא הגיעה לפסטיבל הזה בכלל, ומשנה לשנה נוצר בעצם שוק סמים, כמו שיש שוק תבלינים ככה באמצע היום, תחת השמש, שולחנות עם תבלינים, שכולם צועקים, וזה שהי, בוא לקנות אצלי וכאלה, אז ככה זה היה באוזורה, אבל עם סמים. בסטות של חשיש, אסיד, אמדי, פטריות, הכל, הכל היה שם, חוץ מסמים קשים ומגילים, כמו הרואין ודברים כאלה, וגם קוק לא היה נראה בצורה גלויה, כאילו לא ככה, אבל הסמים הפסיכדלים וויד, זה היה חופשי, כאילו היו אשכרה שולחנות, היה מה שנקרא שדרת שוק, ואנשים שם לאורך כל היום והלילה מכרו כל מה שבא ליד, בצעקות, בלי שום חשש, בלי להסתכל מעבר לכתף אם פתאום מישהו רואה אותך או משהו זה, וזה היה מדהים. אז ב-2011 נחשפתי לזה, באתי מהארץ שישראל, גדלתי בתור מישהו שהיה צריך לברוח ולעשן ג'וינט בשיחים, פתאום אני מגיע למשהו כזה, זה היה ב-2011, זה עוד לא היה אז טלגרס וכל הזה, וזה היה כאילו וואו, מה קורה פה, איך זה, איך לא סיפרו לי על זה, שככה אנשים כאילו חיים, וזה היה מדהים, ולא הגיעה המשטרה, וכולם מחויכים, כולם או שמשתמשים בסמים, או קונים סמים, או מוכרים סמים. מוכרים סמים ברחבה, מוכרים סמים בשדרה, מוכרים סמים באזור קמפינג, אנשים רושמים על עצמם תפריטים בצבעים על החזה, על הגב, ומסתובבים בלי חולצות, כדי שאנשים יוכלו לדעת שמה יש להם, בלי שהם יצטרכו לבוא אליך. אלה קצת עם יותר תושייה, היו מגיעים אליך עם תפריט, פותחים תפריט, כאילו אשכרה תפריט כתוב מה יש להם, והיית בוחר, לא משנה איפה היית, באזור אוכל, על המדשאה, בשביל, בכל מקום היה סחר, ובעצם היה שם בועה כזאת, שבעצם המטבע החליפין לא היה כסף, מטבע החליפין היה סמים, זה היה מדהים אחי, זה היה כל כך פיראטי ומדהים, באמת כולם מחויכים, כי עצם התחושת ביטחון שהייתה לך, אתה מתעורר בבוקר ויוצא לשוק סמים הכי גדול שקיים בטבל, זה היה מדהים. אז כן, אז ככה חוויתי את 2011, לקח לי איזה 3-4 ימים רק לצאת מהשוק של מה שחוויתי שם, זה מה שנקרא blew my mind, כאילו, ובשלושה ימים הראשונים היה לי קשה מאוד ליהנות, כי הרגשתי פרייר אחי, הרגשתי פרייר שרק עכשיו גיליתי את זה. הייתי בן 24, אמרתי איך רק עכשיו. אז וזהו, ואוזור 2011, זה היה אחד הפסטיבלים, לא, זה היה הפסטיבל הכי מדהים שחוויתי בחיים.
וואו.
אבל מה שאני מספר עליו, הסיפור זה בכלל לא על אוזור 2011, זה בעצם על אוזור 2012. כן. עכשיו, ואוזור 2012, אחרי שראיתי את ההצלחה של 2011, וגם כמה חברים שהיו שם, כאילו עבדו כדילרים, יצאו עם סכומים מטורפים של כסף, אתה יודע, בלי שום סיכון, כאילו היה שם משטרה בכלל.
רגע, וזה לפני 21-12-2012, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט בשבילך זה היה תאריך גדול באותו זמן.
נכון, זה לפני 21-12, זה היה בקיץ של 2012. אז יצאתי לאירופה, למסע פסטיבלים, הבאתי רכב, קניתי רכב בגרמניה, ו... בעצם הגעתי לאוזורה כדי ליהנות מהיופי הזה שחוויתי ב-2011 ורציתי גם ליהנות בו ב-2012.
שבשבילך זה שנייה לפני סוף העולם, כאילו לפני שהכל משתנה.
כן.
באותו זמן.
לכאורה.
כן.
כן. אז מגיע לאוזורה ואחי הפסטיבל עדיין מדהים, הכל מדהים, הכל נראה טוב, השוק שמים שמה, כולם אחי באיקון. מוכנים אחי לעשות כסף ושמח, רק מה שבגלל ש-2011 היה כל כך מוצלח ומושלם, היחס בין דילרים לבין מבלים היה קיצוני לטובת הדילרים. היה נראה כאילו חצי מהפסטיבל זה דילרים, ויכול להיות שזה באמת היה ככה, כאילו זה היה פשוט מוגזם, כאילו... כן, היו תפריטים, אנשים כתבו תפריטים על הגוף, אבל הפעם זה היה כפול. אנשים שמו פלקטים אחי על אוהלים עם תפריטים של סמים, אבל הפעם זה היה כפול. כל שנייה מישהו בא ושאל אותך אם אתה צריך משהו. עד לרמה שזה כבר היה מציק. זה היה לא נעים. זה היה מוגזם, כן? אבל עדיין, אחי, אני כאנרכיסט בתפיסת מציאות שלי, אני מבחינתי, יאללה, בסדר, זה שוק חופשי, אז בסדר, אז יציקו לי, אבל אני רוצה שיהיה חופש, שכל אחד יעשה מה שבא לו. והפסטיבל התנהל לו איזה יומיים, שלוש, כמו שאוזורה מתנהל, אחי, פסטיבל יפה, מדהים, ההפקה, אחי, לא נכנסה בעניינים, זאת אומרת, הם לא ניסו להסתיר, לא ניסו למנוע מאנשים לעשות את מה שהם רצו, והכל היה מדהים. ואז זה קרה. פתאום אני רואה אחי דהירה של אנשים. אנשים בורחים. ותבין, אוזורה זה פסטיבל של עשרות אלפי אנשים. אז כשאני אומר דהירה, זה אלפי אנשים דוהרים פתאום. מכיוון אחד לכיוון אחר. כמו איזה עדר אחי של אתה יודע, של אנטילופות באפריקה. אבל זה אנשים. ואני כאילו לא מבין מה קורה, וחלקם מבועלים, וחלקם צורכים, וחלקם רצים, הרוב הולכים מהר, וחצי מהם דלוקים אש. באוזורה כולם דלוקים אש, כולם על פסיכדלים. זה כאילו עשרות אלפי אנשים על פסיכדלים. ואז אני כאילו רואה ידידה, ואני אומר לה, מה קרה? ואז אומרת לי, משטרה. ואני כזה, לא. עכשיו, מה זה הלא הזה? זה לא אחי של הנפש נקרעת. למה? כי עד אותו רגע אוזור הזה היה גן עדן. אפילו בכניסה לפסטיבל יש שלט גדול שכתוב שם Welcome to Paradise. ובשבילנו, אנשים שהולכים לאוזורה, קראנו לעצמנו אוזוריאנים. כאילו זה היה מין שבט כזה שאתה אפילו לא צריך להסביר מה זה. זה הכל מאוד ברור. כשאתה רוקד שם ברחבה באוזורה, עד אותו זמן, עד 2012, היה לך ברור שאתה... שבט, אתה חלק מקולקטיב של אנשים, ואתה מבין בדיוק את הקטע, ולא צריך אפילו לדבר על זה. אז ברגע ששמעתי, כאילו, את המילה משטרה, זה היה קטע. זה היה כאילו, וואו. ואז עוד לא הבנתי בעצם מה קרה. אבל אני אספר עכשיו מה קרה. קרה הדבר הבא. איפשהו יום לפני, שהמשטרה הגיעה לפסטיבל צוות חדשות הונגרי, ובעצם צילמו את מה שמתרחש בתוך הפסטיבל עם השוק סמים הכי גדול וטבל למעדורה המרכזית של הערב של הונגריה. אז תאר לך ככה, אתה יודע, כזה הגבלה לישראל, תאר לך פתאום פותחים מעדורה של, לא יודע, חדשות, ערוץ 22 או מה, לא יודע מה יש היום, ערוץ 13 או בעצם כל הערוצים, ואומרים אוקיי, פה במדינה שלנו מתחת לאף שלנו יש שוק סמים הכי גדול שאי פעם חוויתם. ולא רק שאומרים את זה, גם מראים לך וידאוים. ומה מראים בוידאוים? מראים בוידאוים, אחי, את אזור הקמפינג, שבערך כל אוהל שני, אחי, זה דילרים עם תפריט סמים, אחי, עם פלקטים מרוחים, אחי, על האוהלים. מראים אנשים, אחי, עם תפריטים כתובים על הגוף. מראים טבסטות, מראים הכל, אחי, במעדורה של הערב. והמדינה, הונגריה, הזדעזעה, והרשויות הזדעזעו. יום למחרת הגיע צבא של שוטרים, כמה מאות שוטרים, לפסטיבל, ובעצם עשו פשיטה. כאילו, הגיעו לפשיטה, היו צוותים של סוואט, היו נחילים, אחי, של שוטרים במדים, שהתחילו להסתובב, אחי, כמו האלה, בסטאר וורס, האלה, טום, 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 טום. אתה יודע, וזה היה נראה, זה היה נראה והרגיש, כאילו, אחי, הבאבילון, אחי, פשוט בא ופלש לנו לגן עדן. השמיים קרסו, אחי, מלאכים ברחו. כן, כן, אחי, ואנשים ברחו לכל, כמו ג'וקים, אחי, כל הדילרים התפזרו כמו ג'וקים, וכולם, אחי, מלאים בסמים. וכן, אחי, היו שוטרים, היה גם סוואטים, אחי, שאנשים שכאילו, קבוצות של שוטרים שהיה להם מודיעין, והם התמקדו בדילרים הגדולים שהם גילו שהם שם. הם פשוט רצו אחריהם. ואתה רואה אנשים בורחים כאילו משוטרים, ושוטרים רודפים אחריהם. ואתה כולך דלוק אש, אחי, בפסטיבל, אחד היפים בעולם, ואתה רואה אותם עוברים בטורים. אז מה קרה? הדינמיקה הייתה שכל הבליינים והדילרים כולם ברחו לרחבה המרכזית, בתקווה שהשוטרים לא ייכנסו לרחבה המרכזית. עכשיו, בזמן שכולנו רצים לרחבה המרכזית, פתאום נעצרת המוזיקה, שזה הכי, אתה לא שומע את זה, אלא אם כן זה ברייק מסודר של שעתיים כל יום שעוצרים את המוזיקה כדי לנקות הרחבה, וכדי לנקות את הפלופים. אז לא עושים ברייק ברחבה, זה לא קורה דבר כזה באזור, שמע, זה מערכת סאונד מטורפת, ואנשי סאונד ומקצועים ביותר, לא נופל הסאונד שם, זה לא כמו מסיבה בארץ, שפתאום הגנרטור מפסיק לעבוד. אז מפסיקה המוזיקה, ופתאום מישהו פתאום בא למיקרופון ואומר, אוקיי, guys, the police is here. Be nice, משהו כזה, משהו בסגנון הזה של be nice, behave good. ואז המוזיקה חזרה, אבל היה נראה שהמוזיקה חוזרת, אבל בצלילים מגעילים, לא יודע מי ניגן אז, אבל הם שמו כאילו טרנס דלוח כזה, משהו מאפן, כאילו נה 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 כזה, משהו לא עכשיו אתה אף על החיים שלך, זה משהו של כזה, אוקיי, אנחנו צריכים להעביר את הזמן עכשיו. והייתה מוזיקה לא טובה. וכולם התאספו ברחבה, ואתה קולט כולם משקשקים הכי דלוקים על סמים, על פסיכדלים, על קוק, כל אחד עם הזה שלו שתפסו אותו לא מוכן. והמשטרה התחילה הכי ללכת מסביב לרחבה, יש באוזורה, יש גבעות מסביב לרחבה. האוזורה בעצם הרחבה המרכזית היא נמצאת באיזה גיא קטן כזה, עמק קטנטן, ומסביב יש גבעות. אז על הגבעות מסביב אתה רואה חיתורים של שוטרים שפתאום נעמדים, ומדי פעם הם תופסים מישהו לחיפושים. אתה קולט, הם תופסים אנשים, חפשים עליהם וזה, וקיצור, אווירה לא כיפית, אווירה של כאילו, של מצור, זאת המילה הנכונה, מצור. וזה היה הבאס, אחי. ואני משקשק, וכולם משקשקים, והיו לי הרבה מאוד דברים באוהל, דברים שכביכול השוטרים היו שמחים הכי למצוא, כמו לרוב האנשים שם, כמו לכולם. וזהו, ומצאנו את עצמנו, אחי, במשך שעות במצור ברחבה. אף אחד לא עז לצאת ברחבה, זה היה מפחיד אש, עד שלא ראינו את התורים של השוטרים נעלמים. אז בשלב הזה אני פתאום מרגיש שזהו, כאילו אני מבחינתי פלשו לי למרחב הקדוש שלי, או זורה מבחינתי היה אדמת קודש, ואין ברירה, אני נכנס לפול שמן מוד, כאילו אף אחד זהו, כאילו הם באים, אני עכשיו kick in my super human abilities ונכנס לעניינים. פח אחי, לוקח איזה כמה אופמנים, לוקח אחי מסקלין, לוקח פטריות, לוקח הכל, קצת MD, הכל ביחד, לגדרה הפנימית שלי. וזהו, אחי, אין מעצורים, אחי, זהו. זה הרגע, אחי, זה הרגע. מה היה שם בסיפור הקודם שסיפרתי אז ביום הולדת שלי, שהיה שם מישהו התפשט וצעק, קדימה, קדימה, אנחנו יכולים, משהו כזה. אז כן, אז אני נכנסתי גם לכזה, ולקחתי מלא מלא אחי חומרים,
ונכנסתי... אתה פלופי פלופי?
לא, עוד לא הרגשתי פלופי פלופי, אבל רציתי להיות, כן? אני הולך להיות פלופי פלופי, בכוונה. כן, כי זהו אחי, בעצם הם עברו את הקו, סליחה, מה זה? אנחנו פה היינו בטקס מאוד קדוש של ריקוד ואהבת חינם, ואז הם באו, אז ללא הזמנה, שאני חייב לציין, אף אחד לא הזמין אותם.
הם לא קנו כרטיס.
לא, וזהו, והחוויה הפסיכדלית התחילה, ואני רוקד אחי, ואני נכנס לטקס ריקוד, ומאיר את השיבה הפנימי שלי, והכל ממש ממש חזק אחי, ואתה יודע, ועובר, בסוף, אחרי כמה שעות, התורים של השוטרים נעלמו, אבל עדיין היו צוותים של סמויים של שוטרים שנשארו בפסטיבל, והמשיכו לעשות את ה... את הפשע שלהם, של לתפוס אנשים שנהנו, ולהתחיל להציק להם, ולחפש עליהם דברים שעושים אנשים שמחים. ואני התחלתי ללכת מהרחבה, לצ'יל אאוט, ומתוך ריקוד ופיזוז, ובעצם כל צעד היה ריקוד. הייתי לגמרי בתוך state of mind של שמן, של כל דבר הכי, היה לו משמעות, כל דבר היה לו... היה לו המשכיות לתוך איזה טקסיות שונה, ובעצם הכל הפך לטקס גדול, ואני מתחיל להוריד ממני שכבות של שכבות של פרסונה ואנושיות של, אתה יודע, אחי, להיות חלק מהעולם, לתוך מקום שאני בעצם הופך להיות לביינג, לישות כזאת שהמרכז של הקיום שלה זה ריקוד. וזהו, ובעצם ביום ההוא שהשוטרים נכנסו לאוזורה, בעצם השוק סמים הזה נגמר, ומאז הוא לא חזר יותר. אתה לא תמצא את זה יותר באוזורה, זה לא קיים. זה אשכרה. כאילו, מה שהיה שם נשבר. ולפחות ממה שאני חוויתי גם באוזורות אחר כך, האוזוריאנים, האנשים האלה שקראו לעצמם אוזוריאנים, הרבה מהם לא חזרו. כאילו משהו שם נשבר, דאח, והשתנה למשהו אחר שכמובן הוא לא כזה טוב כמו שזה היה, כמו הרבה דברים, כן. אז אבל האוזור המשיכה, כאילו אחרי השוטרים הכל המשיך, אבל היה ממש קשה להתארגן אחר כך, כולם היו בפרנויות אש בימים אחרי, כאילו אפילו אם היה לך משהו, לא, אם מישהו בא ושאל אותך, אתה לא ידעת אם זה סמוי, אם זה לא סמוי, אז פחד מוות, כן, שעכשיו פתאום לא יתפסו אותך, תמצא את עצמך בתחנת משטרה הונגרית, ושם החוקי סמים הם מאוד קשים, אתה לא רוצה שיתפסו אותך, כן, זה לא פלאפי ונחמד, אתה תמצא את עצמך בכלא.
מה, אז, זה יותר גרוע מבארץ?
כמו בארץ, יכול להיות יותר גרוע גם, כדי שאתה תשמש דוגמה, כי פתאום הרשויות מודעות למה שהיה להם מתחת לאף, והם הרגישו כמו ילדים קטנים, ועכשיו הם רוצים להעניש מישהו, אתה יודע. אז הפסטיבל המשיך, ואני רוקד ורוקד, ולוקח עוד ועוד ועוד סמים, באיזשהו פסיכדלים בגדול, ובאיזשהו שלב, הכל מהכל, כן, הכל מהכל.
מה? כאילו. אסיד, פטריות?
אסיד, פטריות, מסקלין ו-MD, בשביל הלב. וואו. אז, ולא רק זה, הגיעו לידיי כל מיני דברים שהם... מה שנקרא research chemicals, שזה כל מיני מולקולות, שזה דומה לאסיד אבל לא אסיד, שזה דומה לפסילוסיבין אבל זה לא פסילוסיבין. הרוב הן מיוצרות בדרך כלל בכל מיני מעבדות קיקיוניות פיראטיות כאלה בסין, ובגדול רוב הדברים האלה חוקיים כי לא הוציאו אותם מהחוק, כי זה כל פעם איזה מולקולה אחרת. אז בחלקם הם מאוד חזקים. אני זוכר שהיה לי איזה משהו, אם אני לא טועה קראו לזה DOT, שזה היה איזה פסיכדל שזה מין הפיל שלו זה שילוב כזה של פטריות ואסיד, אבל זה 24 שעות טריפ.
וואו.
כן. זה כל כך ארוך שכאילו, כן, אתה לוקח את זה, אבל באיזשהו שלב אתה שוכח שלקחת את זה, ואתה פשוט בטריפ בגלים של הזיות במשך הרבה מאוד זמן. אז לקחתי כמה כאלה, והיו לי עוד איזה כמה כאלה שהם ניסיוניים כאלה, שאני לא זוכר את השמות שלהם, וגם אותם לקחתי.
כאילו פחדת שיקחו לך, אז לקחת הכל.
אמרתי דבר כזה, כאילו חשבתי, זה היה קו מחשבה המאוד הגיוני שלי באותו זמן, אמרתי אוקיי, פלשו לי למרחב, אני מרגיש שיש סכנה ממש ממש גדולה ומוחשית לחופש שלי, והדרך היחידה שלי לצאת מזה בלי להיכנס בלי לדרוך על איזה קקה, זה להתמסר לספיריט ופשוט להיות בהכי פלואו שאני יכול. אז זהו, אז באיזשהו שלב כבר אני מסתובב שם עם בוקסר אחי בפסטיבל ורוקד והכל לפי קצב אחי ואני שיבה והכל נע ונד.
שבאותה תקופה אתה באמת בטוח שאתה שיבה.
כן, שמע, בוא נשים דברים על השולחן, אני עדיין בטוח שאני שיבה, אני פשוט לא צריך לדבר על זה, כי מה הטעם, כאילו, גם ככה חושבים שאני מוזר, עזוב, אז, כן, אבל באותה מידה, כן, גם אתה שיבה, כן, אבל בסדר.
לא, אני מכיר אותך, אתה שיבה.
סבבה, אז... אז זהו, אז מה הלך שם? אז בעצם בזמן כל ההתפלפות שלי, היה לי גם תיק קטן כזה שבתוכו היו שם כל מיני דברים ודברים טובים וגם קצת כסף וגם המפתחות של האוטו. המפתחות היחידים של האוטו. אז בזמן שאני ברחבה המרכזית, אני הולך שם לקחה לזה, איפה שמול הדי-ג'יי, אז הייתי תולה את התיק הזה על הגדר. איפה שכולם מתקרחנים, וזה לא כמו גדר בארץ שהכל עמוס כזה וכולם כאילו דחוסים כמו סרדינים ודופקים לך מרפקים, לא, באזור הם מאוד נעים שם בחלק הקדמי של הרחבה, ואני רוקד ומדי פעם מביט שהתיק שם, סבבה, רוקד נסתכל עוד פעם, אין תיק. לא, כן, ואני כאילו איזה פסה, ואז לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב ללכת לאוהל, לקחת עוד כמה דברים, כי עוד פעם קרה משהו רע, אז אתה מבין את הפואנטה, בעצם זללתי כל מה שבא ליד, וזה היה מדהים, מדהים מדהים, אל תעשו את זה, מי ששומע, אני לא ממליץ לעשות דברים כאלה בכלל, אפשר לאבד את החיים ככה ואת השפיות, אבל זה היה מדהים, אחד החוויות הכי טובות שהיו לי בחיים, אבל זה עדיין לא היה בכלל, לא היה, איך נקרא לזה, הקליימקס. אז זהו, אז אין לי עכשיו את האוטו, אין לי את המפתחות של האוטו, ואני לא יכול גם לנסוע משם. חלק מהחברים שאני מכיר שהיו שם החליטו בעצם לעזוב את הזורה אחרי הפשיטה, ואני לא יכולתי לנסוע, וגם לא רציתי לנסוע, וגם לא יכולתי לנסוע כי הכל הזיות. אז אני ממשיך, רוקד. מדי פעם הולך ל-Lost and Founds לראות שאולי המפתחות חזרו, ולא, כל פעם התשובה היא לא, וממשיך לרקוד, ובסט האחרון של אוזורה, אני לא זוכר מיניגן, אבל זה היה מדהים, כי בסט האחרון הופיע דאבל ריינבו מעל הרחבה, בדיוק הגיע איזה ענן, קטן, נתן טיפה גשם, ממש טיפה, בדיוק במקום הנכון, ככה שכשאתה, במרחק מהרחבה, מרחק כאילו הרחבה מולך, אתה רואה בעצם דאבל ריינבו, ממש מעל הרחבה, וזה היה כאילו, זה היה הכי, אנשים שם, ברגע הזה של הדאבל ריינבו, וגם אני כאילו, אני רוקד, ואני כאילו, נכנס לזה, לא יודע אפילו, אין לי מילים להסביר את זה, כאילו את הכילוף של השכבות שחוויתי בטרנס האחרון הזה, כשהופיע הדאבל ריינבו, אנשים התחילו לצרוח, לבכות, אני בכיתי, אנשים סביבי בכו, וכאילו אורגזמה רוחנית, וכולנו היינו אחי באותו, אתה יודע, מודעות קולקטיבית אחת, זה היה מאוד מורגש, כולם הרגישו את זה, זה היה מדהים, וגם בגלל כי היה את הקטע הזה עם המשטרה, אנשים כן הפריזו בכמויות שהם לקחו, והיה ממש עוצמה, שלא חוויתי עוד דברים כאלה אף פעם באף רחבה. זה היה הדבר הכי חזק שחוויתי כריקוד קולקטיבי, כטקס קולקטיבי. וזהו, והאזורה נגמרה. האזורה נגמרה, אבל אני מופלפי עכשיו. מופלפי לגמרי. לא יודע איך לרדת, אחי. אין לרדת עוד. אז, והגיע מצב שאני חוזר ל-Lost and Founds, והחזירו לי את המפתח.
וואו.
כן. המפתח שמה, אבל מה, אני לא יכול ללכת לשום מקום, אני פשוט גזור לגמרי, וכולם יודעים שהמשטרה עומדת מחוץ לפסטיבל, וממשיכה אחרי לרדוף את הבני אדם. אז אני עוד שמה בפסטיבל, לא מנסה אפילו לרדת, ממשיך לקחת דברים, פוגש אנשים, ו... מי זה שמה? מי זה החבוד שמה?
יולי בא, צורח את החיים.
אקו?
לא, לא, זה יולי.
אה, יולי, אוקיי.
אקו לא מגיע לדציבלים האלה.
כפר על יולי. כן, הוא היה נהנה שם, הוא היה נהנה לגמרי. אז זהו, אז יצא מצב שאיכשהו אני מתחיל לצאת עם האוטו קצת ככה, ואני מצליח לאסוף כל מיני אנשים, חצי מפלופים, חצי, לא יודע מה, זרוקים, ואנחנו מתחילים קצת לצאת מהפסטיבל, וההחלטה היא לנסוע לאיזה מקום שיש בו איזה אגמון קטן, וקצת לנוח, קצת לצאת מכל הקרחנה הזאת, מכל הכאוס שהיה בפסטיבל, ולנשום. אז אני תופס אנשים, ואני מתחיל להסיע אותם אחי בסבבים, למקום שאולי איזה 20 דקות מהפסטיבל. אז אני לוקח את האוטו, מסיע אנשים, חוזר, לוקח עוד קבוצה של אנשים, חוזר, וכך עשיתי איזה 3 נגלות.
מה, בתור שירות לקהילה כזה?
לא יודע איך לקרוא לזה, בתור, לא יודע אפילו, כן, שירות לקהילה, יאללה, זה נשמע טוב. אז אתה יודע, להציל אותם מהתופת, נו. אז, כי אחי, אנשים היו שם זרוקים, אחי, הפסטיבל היה בכאוס, אחי, בכאוס.
כן, גם אתה מישראל, אתה יודע איך להתמודד עם מצבים כאלה.
כן. רגע, בוא נבדוק רגע מה הסוללה אומרת לי פה, הכל בסדר. אז כן, ואז הגענו והקמנו איזה מחנה קטן, ואנחנו יושבים שם, ואני ממשיך לקחת חומרים, ובאיזשהו שלב אני חווה, הדלקנו מדורה, ועוד השנתי קצת DMT, ותוך כדי שאני מאשן את ה-DMT, אני חווה אחי את בניית בית מקדש השלישי, ויש סמלים עבריים סביבי, ואני צריך לעשות כל מיני מודרות, על מנת שהבית מקדש הזה, בעצם שהוא בית מקדש אתרי, אתה לא צריך לבנות אותו מאבנים, הוא נמצא כאילו במצב רוחני, והיה לידי בחור, שאני לא אגיד את השם שלו, שהכרתי שם, והוא בעצם עזר לי, ושנינו הצלחנו בעצם להפעיל את הבית מקדש הזה, בית מקדש, וזה היה פשוט חוויה מטורפת, מטורפת. ואחרי שזה קרה, נכנסתי למצב שהוא מאוד מאוד מוזר, שבו בעצם כשיבה, בעצם היה לי את הכוח לסיים את המציאות הזאת. והחלטתי לעשות את זה. זהו, נגמר. כאילו בעצם בראש שלי 2012, אנחנו כבר ב-2012, אבל היה טעות בספירה, וזה לא היה ב-21 בדצמבר, לא, זה היה עכשיו. כאילו, עם כל מה שקרה באוזורה וכל הזה וכל הזה, יאללה, זה הזמן שבו הגיע הזמן שהמציאות או היקום איך שאנחנו מכירים אותו אמור להסתיים. וזה היה כמו גל חוזר כזה. כאילו גל חוזר של חוסר קיימות. עזוב אותך ערס, זה לא כאילו שזה נהרס, זה פשוט חדל מלהתקיים. ובתפיסה שלי שם, בטריפ הזה שחוויתי, פשוט דברים הפסיקו להתקיים אחד אחרי השני, היו פחות ופחות אנשים, עד שנשארנו שניים, אני ועוד מישהי שהייתה שם, הייתה מטורקיה, בחורה חמודה, והיא בעצם הייתה על, היא בעצם הייתה על בסיס שקטי, או קלי, שזה אותו דבר בעצם, והיינו כאילו, הייתי שיבה, היא הייתה שקטי, ובעצם עשינו את הריקוד שלנו, לא היה סקס, לא הייתי מסוגל אפילו לבצע סקס במצב התודעתי שהייתי בו, ובעצם, ואז הייתי לבד, הסתיים היקום והייתי לבד, מצאתי את עצמי באיזה אוטו שוכב, ואני כולי נענק שם, כאילו חווה איזה סוג של חוסר יכולת לנשום, ובאיזשהו רגע פתאום קלטתי, לא, זה לא סוף היקום, ופלונק, והכל חזר עוד פעם. אז, אבל זה שסתם שכבתי שם בטח באוטו והכל היה נורמלי, רק אני חוויתי את זה בתוך תוכי, זה כיום ברור לי. אבל אז, באותו רגע, זה באמת מה שחוויתי, וזה היה המציאות. ואז יצאתי משם, ואני כולי מפלופ אחי, אני בקושי מסוגל לתקשר עם אנשים, אני מדבר בכל מיני, אני מנסה לדבר בכל מיני סלוגנים בשפות בגרמנית ובאנגלית ובזה, ואני זורק כל מיני I and I, Rastafari, the combination will heal the nation, כל מיני סלוגנים אחי, נכנסתי להיות לא יודע מה, והחבר'ה שם לא אהבו את ההתפלפות שלי, וזהו, האנשים אמרו יאללה, חייבים לחתוך מפה, הולכים. ואז אנשים התחילו ללכת, ואני הולך איתם, ופרט חשוב, איפשהו בדרך שהבאתי את האוטו הלוך ושוב, דפקתי את האוטו, דפקתי איזה טרנזיסטור בחלק התחתון של האוטו, והאוטו היה מושבת, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. והאוטו היה שם מלא בכל מיני מקלות ג'אגלינג, וגם דברים טובים. אז... אז זהו, אז האוטו לא יכל לזוז, אז התחלנו ללכת ברגל, ועוד לפני שהתחלנו ללכת, גם המשטרה הגיעה לבדוק מה קורה שם. אז המשטרה הגיעה, אבל הייתי כזה מפלופ, וכולנו היינו כאלה מפלופים, אבל בייחוד אני, שהם לא רצו בכלל להתעסק איתנו, אז הם הלכו. עוד פרט חשוב, לאורך כל התהליך הזה, אני לא יודע מה קורה בהונגריה, אבל גנג'ה גדלה שם טבעית.
אשכרה.
כן, אנחנו הולכים אחי, ואני הולך מסתובב, ואני מוצא צמחים אחי של קנאביס, אולי זה היה המפ, אבל קרוב לוודא שזה היה המפ, עם אחוז מאוד נמוך של דברים, אבל זה היה גנג'ה, אתה פשוט כותף אותה, אז אכלתי אותה על הדרך, אני רואה צמחים של גנג'ה, אני פשוט אוכל אותם, לא מעניין אותי. אז זה היה גם משהו שקרה, ואז החברים התחילו ללכת, ובסוף מצאתי את עצמי, בסופו של דבר, מגיע שוב לשערים של האוזורה, והיה שם עץ גדול, והחלטתי שזה עץ החיים, אז עץ החיים, ובעצם הגעתי לשם, מפלופ אש, היה איתי רק איזה של, ואיזה חצי בגד, ואולי איזה כמה מקלות, איזה מקל ג'אגלינג, כן, אחד, ו... איזה יולי מצחיק, איזה כפרה, לא, וואי, וואי, איזה קול יש לה, הוא לא מבסוט, הוא רוצה משהו עכשיו. אז אני מתיישב ליד העץ, והיו שם כמה אבנים, שבעצם מישהו הדליק שם לפני זה מדורה, ואני מגיע, עכשיו אני נמצא במצב תודעתי שונה לגמרי, אני מה שנקרא נמצא במצב של סדנה, שזה מושג בהודית, שאתה כאילו, אתה מה שנקרא יענו כמעט מואר כזה, כן? אתה יודע מי אתה, ואתה נמצא גם באיזה טקסיות מסוימת או צורת התנהגות מסוימת על מנת לשמר את המצב התודעתי הזה, את הסעדנה הזאת, ואני שמה ואני מתיישב ליד האבנים האלה, מביא כמה עצים ומתחיל, ואין לי מצית, אין לי גפורים, אין לי כלום, ומתחיל לשדר אנרגיה על העץ שאספתי. ודופק, דופק גלי חום, ונשימות, 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 ונותן, ונותן, ונותן. אני לא יודע כמה זמן עבר, אין לי מושג אחי. אני וזמן שם לא קשורים. אני כאילו נמצא באין סוף. ואני נושם ונותן אנרגיה, ונותן אנרגיה, ונותן אנרגיה, ואז מתחיל לצאת השן. ואני נותן אנרגיה, ואז אני מתחיל לנשוף על זה כבר, כי יש השן. ומתחילים לצאת קסטים ברים כאלה, ופח, מתלקחת אש.
יו.
כן, אני יודע, יו. לא יודע איך זה קרה, יש אש. ואז אני יושב מול המדורה, ועשיתי בעצם טקס אש, זאת אומרת, אני זה האש, האש זה אני, ואני לא צריך אוכל, אני לא צריך מים, זה רק אני והאש. ואנחנו, אתה יודע, יש לנו את הריקוד הטקסי הזה של האש, ואני איתה, ואני רואה דברים בתוך האש, ואני רואה את העתיד, אני רואה את העבר, תוך כדי זה שאני בתוך החוויה הזאת, מתחילים לבוא אנשים שאני מכיר, הם באים, כאילו אנשים שאני מכיר, אתה יודע, כאילו מהחיים היומיומיים שלי שהם לא היו באוזורה, וכאלה שגם כן היו באוזורה, אבל הם לא שם באמת, כן? אבל הם באים והם מתיישבים איתי ואני חווה איתם חוויה, ושיחות וזה וזה, תוך כדי שכל זה קורה ואני שמה, אני גם מתחיל להרגיש דברים, אני יודע דברים, ואז אני בא, הולך קצת, גם לא יכולתי להתרחק יותר מדי מהאש, כי כבר לא אכלתי כבר הרבה זמן, ולא שתיתי כבר הרבה זמן, ואני חייב כאילו איזה, האש היא הייתה הפרנה שלי בתוך הטקס הזה. אז כן, כי אני בעצם יצרתי את האש, אז עכשיו האש מאכילה אותי חזרה. מין היגיון כזה. אז אני פתאום יודע ששמה קבור, איזה כמה מטרים ממני, קבור וויד ועוד אסיד ועוד כמה דברים. אני הולך לשמה, מתחיל לחפור, ומוצא סקית אחי עם וויד ואסיד ועוד כל מיני דברים. ואז כן, תוך כדי זה גם מצליח למצוא ניירות גלגול, תוך כדי זה גם מצליח למצוא עוד איזה משהו, ופתאום אחי יש לי מה לעשן אחי, ואני לוקח עוד פסיכדלים למרות שלא היה עליי כבר כלום, ואני ממשיך בעצם את הטריפ, ואז מגיעים עוד אנשים, אנשים אמיתיים שהיו בפסטיבל, חלקם מכיר, חלקם פחות, ומגיעים ומתיישבים איתי ליד הפסטיבל, היה שם איזה זוג, ואז עוד איזה מישהו, והם מדברים איתי, אבל כאילו אני מדבר איתם, אבל השפה שאני מדבר איתם היא שונה מהשפה שהם מדברים איתי, אני מנסה קצת לתקשר, אבל אין טעם, ואני פשוט מזמין אותם שפשוט ישבו ליד המדורה, אין בעיה, כאילו, לא, אין בעיה. וזהו, ואני ממשיך להיות כולי מוזר, ונכנס עוד ועוד לתוך טריפ, באיזשהו שלב האנשים האלה הלכו, באיזשהו שלב לפני שהם הלכו, חלק מהאנשים האלה נכנסו איתי לטאקל, לתסביך, הם נכנסו לאיזה תפקיד כזה של פסיכוטי, של אחד היה לוציפר, אחד היה משהו אחר, אני שיבה, היה שם רגע של כמעט אלימות, כן, של כמעט אלימות, של לזרוק דברים, לא מצידי, אני חוויתי את האלימות, כן, אני לא, לאורך רוב הטריפים שלי יש לי מנטרה, אם אני נכנס למקום בתוך עצמי שאני קולט שזה יצא מתוך שליטה, המנטרה שלי זה אני לא אלים, אני רקדן, כאילו אני לא לוחם, אני רקדן, אני לא, שלא יצא איזה, אתה יודע, איזה זץ או משהו שאני לא אפגע במישהו, אז וזהו, והיה את הקטע הזה של קצת כמעט אלימות, של דברים נזרקים וזה וזה, ואז בסוף אנשים לא יכולים להתמודד איתי, אלה שהיו שם סביב האש, והם הולכים. וזה טוב שהם הולכו, כי אף אחד לא יכול לעזור לי באותו זמן. ובסוף אני מוצא את עצמי עוד פעם ליד המדורה, והפעם אני מצליח להתרחק מהמדורה יותר. ואני ממשיך אחי ללכת ולדע דברים, ואני מוצא יותר ויותר סמים קבורים בכל מקום. אחי, זה היה לא נורמלי, כן, זה היה לא נורמלי בכל הרגעים. ואז התחלתי כבר, ואז אני כבר בתקשורת עם ישויות, אני לא צריך אף אחד, ואני חווה שאני סוג של איזה מין מכונה ביולוגית כזאת, ואני עושה עם עצמי כל מיני דאונלודס של מידע כזה, של הייתי, אמרתי לך, אני עשיתי את כל הטקס הזה מול עץ שקראתי לו עץ החיים, אז גם אכלתי קליפות מהעץ הזה, ואכלתי גם את הפטריה הזאת שגדלה על עצים, לא פטריה, זה יותר כמו זיזית, חזזית, משהו כזה.
אכלת חזזיות, אשכרה?
כן, כן, אכלתי חזזיות, הרבה, כאילו לא הרבה, קצת, טעימות מפה, משם, וכביכול הייתי בטוח שהן פסיכדליות, והן עוד יותר מכניסות אותי למצב פסיכדלי, ושזה מדיסינה בפני עצמה. כאילו, התודעה שאיתה התמודדתי, שדיברה איתי, שתקשרה איתי, בעצם אמרה לי שאני חייב לאכול את זה, שזה ממש טוב במצב שלי.
הרבה פעמים חשבתי לאכול חזזיות.
כן, אז אכלתי אותם, והיה טוב, ואז בעצם התחלתי לדבר עם היקום, בקטע כזה ששאלתי שאלות, ואז הייתי צריך להסתכל על השמיים, ולפי מספר הציפורים שראיתי באותו זמן, קיבלתי תשובות, או בהתאם לכיוון שממנו נשבה הרוח והעצים זזו, זה גם היה תשובה. אתה יודע, כמו לקרוא בקלפים, או לקרוא בתה או בקפה, אז קראתי בסביבה שסביב, מה שראיתי, מה שתפסתי בחושים שלי. והייתי במצב הזה, ביום ובלילה, המדורה המשיכה, כל פעם הבאתי עוד ככה קצת עצים ושמרתי עליה, באיזשהו שלב גם הייתי כבר ערום לגמרי, רק עם איזה שאל כזה, ומדי פעם גם מישהו הגיע, כן? מישהו היה מגיע והולך, אנשים שונים מהפסטיבל, ואפילו פעם אחת איזה חווי או הונגרי שפשוט ממש לא יכל לתקשר איתי. בשלב הזה כבר לא היה לי כלום, לא היה לי דרכון, לא היה לי כסף, לא היה לי כלום, הייתי ככה מונגלי אחי, אני והמדורה והיקום שהייתי בדו-שיח מלא איתו. ואז בלילה נכנסתי לאיזה מקום קצת קשה, ניסיתי לתקשר עם ישויות, ואז אחד הישויות שהיא בעצם הייתה חרק שהיה לידי התחיל לתקשר איתי, ותקשרתי איתו בשפה חרקית כזאת של כמו צלילים כאלה כאלה ששמעתי בתוך עצמי, לא עשיתי אותם בכל רם, כן? זה היה כאילו בתוכי, זה היה כאילו מין תדרים כאלה שאני לא יכול לעשות את זה עם הפה, אבל זה היה מין טיקטוקים לא יודע מה, ברזולוציה גבוהה, ואז המשטרה עוד הגיעה עוד פעם לבדוק, ואז הם נסו כי הם לא יכלו להתמודד איתי, שזה היה מזל.
גם לא היה לך כלום.
גם לא היה לי כלום, גם לא דרכון אחי, כלום, כלום. אז רק בחור ערום שיושב מול המדורה עושה שם איזה פוג'ה. אז הייתי ככה, ומה קרה אז? ואז הצליחו, מישהו הצליח לקחת אותי משם, ואיכשהו הצליחו להסיע אותי לבודפסט. אבל לפני שזה קרה, היה לי את הקרושנדו של האירוע הזה, שבו חוויתי את זה שאני האדם הראשון, כשאני מתחת לעץ, זה היה עץ החיים ועץ הדעת, טיפסתי על העץ, כשטיפסתי על העץ, אני חווה בעצם את הטקס הזה של אני הופך להיות לאדם הראשון, ואז אני מטפס על עץ החיים, ואני ערום, הייתי ערום לגמרי, ומתיישב שם על איזה ענף, ואז באה הצירה, ואני צריך להיות בטרסט מוחלט, אז היא באה וכמעט עוקצת אותי בבולבול, כאילו באה ליד הבולבול שלי וכמעט עוקצת אותי, אבל אני בטרסט מוחלט הזה לא עקצה אותי בבולבול. אתה יודע, היגיון פשוט אחי של אדם מופלא. אז ואז אני יורד מהעץ, ואני סוג של, אני סוג של מחליט שזהו, שבעצם הטקס הסתיים, טקס החיים שעשיתי שם מול העץ, ואיפשהו בשלב הזה, מגיעים אנשים והם בעצם נותנים לי עשה לבודפסט.
אוקיי, אתה הולך מרצונך.
מרצוני, כן. לא, אף אחד לא סוחב אותי משם, הכל מרצוני.
ובאותו זמן הארנק שלך והכל באוטו?
הארנק הוא מזמן לא שם. הארנק עוד נעלם עם התיק.
לא, הארנק, אוקיי, הארנק אף עם התיק וגם הדרכון עם התיק. רק יש לך מפתח לאוטו שלא עובד.
גם זה כבר אין, איפה ש... אחי, התפזרתי שם לחלוטין, אין כלום, אין כלום, מלא דברים נשארו, גם ככה בתמונה הגדולה אני יכול להגיד, אף פעם לא ביררתי מה קרה עם האוטו הזה, כן, כאילו,
וואו, אוקיי.
הוא נשאר שם עם סמים ודברים וחפצים וזה, וזהו, זה כאילו, אני מקווה שישתמשו בו בטוב, מי שלקח אותו.
אוקיי.
אז כן, אז אני מגיע לבודפסט, אני בלי כלום, נכנסיים קצרים, איזה חולצה שבצעתי, ומישהו נתן לי איזה מין סוואטשרט כזה שעדיין יש לי אותו, שזה סוואטשרט מגניב, אני בדרך כלל לובש אותו בתקסים. אז ואני מוצא את עצמי פתאום בבודפסט, אתה יודע, בבירת הונגריה, בלי כלום, מסתובב בעיר בלילה, מגיע שם ליד איזה מועדון, נכנס, מסתכל, ואני קורא את חבר'ה שביליתי איתם בפסטיבל, הונגרים. אני אומר להם, היי, מה קורה? אני אומר להם, שמו, איבדתי הכל, אין לי כלום. ואחד מהם זה מישהו שממש הסתחבקתי איתו בפסטיבל, הם אומרים, טוב, בסדר, נעזור לך, לקחו אותי הביתה, נתנו לי לישון, ויום אחרת הוא לקח אותי לשגרירות ישראל, ואני מופלאפ לגמרי, כן? מופלאפ, אחי, אבל אני מצליח לתפקד, איכשהו. וגם הורדתי הרבה במשקל, כי במשך כמה ימים אחי לא אכלתי כלום, לא זה, לא יודע כמה זמן הייתי שם, מול המדורה, יכול להיות שבוע ומשהו. אז, כן, אחי, כן. כן, זה היה מאוד מאוד מיוחד, יכול להיות אפילו יותר. ובשגרירות הם בעצם קולטים אותי, אומרים, טוב, עוד אחד וכזה, טוב, נותנים לי כל מיני ניירת וזה, אני מצליח לתקשר עם אמא שלי, היא כולה ניבלת וזה, הבחור שעזר לי, ההונגרי, הסכים להלוות לי כסף לכרטיס טיסה, בשגרירות נתנו לי את הניירות המתאימים, כדי שאני אוכל לעבור את ה, אתה יודע, בלי דרכון, לטוס, תעודת מעבר קוראים לזה, וזהו, הגעתי לארץ, אמא שלי אספה אותי והייתי בטוח שעכשיו הרשויות רודפות אותי כי גיליתי את הסוד. אז איך שאני רואה את אמא שלי ברכבת, אני אומר לה, אמא, אל תברי על כלום, מקשיבים לנו. אחר כך אחי, לקח לי חודשים אחי לצאת מזה, בתכלס, לקח אפילו אולי יותר. כן, הייתי עם תריסים סגורים בבית, כי פחדתי שמצוטטים לי וזה, כי גיליתי את הסוד, ואני כרגע בעל כוחות על, ואני מסוכן למערכת, וכל מיני כאלה, וזהו, וככה נגמר בעצם מבחינתי אוזור 2012. כן, זה היה התפלפות הכי חזקה שהייתה לי עד היום.
טירוף.
כן.
אז אתה חושב ש... רגע, והאוטו זה אוטו שהזכרת?
לא, לא, זה אוטו שקניתי.
אוקיי, אתה לא משלם עליו עדיין.
לא, לא. קניתי אותו בגרמניה ב-350 יורו. זה פורד, או פורד סטיישן. זה המחירים שם בגרמניה.
יואו, מעניין אם תפגוש אותו יום אחד.
לא. אני לא חושב, לא חושב. איי, איי.
וואו. מטורף, אחי. יאה. אז זה בעצם היה 2012, זה היה 2012 שחיכית לו.
כן. אחרי הקטע הזה, לקח לי זמן להתאושש, והחלטתי שהדרך הכי טובה להתאושש זה להתחיל בתחתית. אז אמרתי, אוקיי, אני הולך לעבוד קופאית עכשיו בניצת הדובדבן, בסופר האורגני, ותן לי להיות בקופה, תן לי לסדר מוצרים, ראש קטן. אז לא רוצה לחשוב בכלל. כן. אז עבדתי שם בניצת הדובדבן, עד בעצם לתאריך המיוחל של ה-21 לדצמבר, וכן, מה שנקרא low profile, אחי, בלי ריקוד טווס, בלי שום דבר כזה, פשוט לחכות לתאריך, נראה מה יהיה. וואו, איזה סאונד. אחי, אני שומע סאונד פסיכי, אני שומע סאונד כמו של DMT, כשאתה שקט.
באמת? מה, כזה?
לא, כזה.
זה מה שאתה שומע ב-DMT.
כן, אבל יותר מתחתי כזה, יותר מתחתי, אני לא יכול לעשות זאת.
אני שומע כזה.
אוקיי. אז מה, אתה רוצה עוד שני סיפורים או שזה מספיק?
אני רוצה, אחי, אני רוצה, אני מוכן.
הסיפור השני. הסיפור השני מתרחש בקדיטה. היה לי יום הולדת.
כמה זמן זה אחרי הסיפור הראשון?
אני חושב שנתיים, שלוש, משהו כזה. אז אני בעצם גרתי בקדיטה במשך איזה תקופה. הייתה שם ביקתה מאוד מאוד מדהימה, נעימה, שמאוד אהבתי. בעצם זה היה מבחינתי הבית האחרון שלי בישראל. שמרתי שם על פרופיל נמוך, עשיתי פסיכדלים, התאמנתי על המקלות, בכללי התאמנתי, המשכתי עם ההרפתקה הרוחנית הפנימית שלי, שזה היה כיף. וביום הולדת, כמו כל יום הולדת, החלטתי להזמין כמה אנשים שאהבתי, ושכולנו נאכל פטריות בכמות גדולה של 5 גרם כל אחד. רק מה, הפעם התכנון היה בפיק של הפטריה, אנחנו נעשן DMT. נעשה, כאילו נשתמש בפטריה כסוג של מקפצה, ונעשן DMT על הפטריות. אז זה היה, זאת הייתה התוכנית. אז נאספנו, והכל טוב ויפה, וויד וזה, ומוזיקה ונעים, וכל אחד תפס לו פינה בבקתה, בקתה קטנה. היינו, אני חושב, 5 אנשים. כן, 5. ולקחנו את הפטריות, כל אחד לקח, ואז הם התחילו לעבוד, השתתקנו, כל אחד נכנס לקטע שלו, ואז זה התחיל להיות קצת חזק, והתחלתי לראות ויז'ואלס, ועדיין אין אינטראקציה, יש שקט, שקט, כל אחד בפינה שלו. כל אחד מהאנשים שהגיעו גם, זה אנשים מאוד מנוסים בפסיכדליה. חלקם, מה שנקרא, חיות פסיכדליות, כאילו, אנשים שלוקחים כמויות מאוד מאוד גדולות. וגם כמה פרנים, אנשים שהם פרנים, שהם בעצם לא אוכלים, שהם רק מפרנה, כאלה שעברו את התהליך. וזהו, ונכנסנו לתוך מרחב הפטריה, וזה היה מאוד מאוד חזק. ואז, זה לילה, יש שקט מוחלט, ואני מרגיש שאני מגיע לפיק, אני לא כל כך יכול לתקשר, אבל אני משתדל, אני בא, אני מסתכל על אחד החברים הטובים שלי, זה שהיה איתי כשבעצם שתיתי מים בסיני, באחד הטריפים הראשונים, אז הוא גם היה שם, ואני בא, אני אומר לו, אוקיי, אחי, אני בפיק, יאללה, אני הולך על זה, אני הולך לעשן את ה-DMT, ואז הוא אומר, סבבה. החברים האחרים אמרו לא, כי הפטריות היו חזקות מדי. לא, בעצם אחד אמר לא, ואחרים אמרו בוא נראה מה יהיה. אז אני הייתי הראשון, שמתי את האמנה של ה-DMT, ואחי, הכל פרקטלים, הכל כאילו פסיכדלי אש, אחי, זה 5 גרם פטריות, באותו זמן זה היה בשבילי חזק, היום זה חמוד, ואני בא, אני שם את ה-DMT, מדליק, לוקח את הפאף, משחרר. וכלום לא קורה באיזשהו שלב, כלום לא קורה, וזה מאוד מוזר לי, כי זה לא פעם ראשונה שעשיתי את זה. הפעם ראשונה שעשיתי את זה, זה היה כמה, איזה שנה, שנתיים, לא, הפעם ראשונה שעשיתי את זה, כן, הייתה שנה, שנתיים לפני זה, שאני אספר אולי בהזדמנות אחרת, כי זו הייתה פעם מדהימה, והחוויה שחוויתי מלעשן DMT על פטריות, כשהייתי לבד, בלי אנשים סביבי, הייתה אחת החוויות המיסטיות הכי חזקות שחוויתי בחיים שלי, אבל אני לא יכול לספר עכשיו, כי זה לא הסיפור. זה לפעם אחרת. הפעם הזאת היא, אנשים היו סביבי, וברגע שיש אנשים סביבך בחוויה פסיכדלית או חוויה מיסטית בכללי, זה משנה לגמרי את כל מה שאתה חווה. כי הם במרחב, הם בעצם משפיעים על המרחב בצורה כזאת שאתה איפשהו מוגבל בתנועה שלך לכיוון המטרה שאתה רוצה להגיע אליה. ואישנתי את ה-DMT הזה, והם סביבי מסתכלים עליי, או בעזיות, אם הם לא יכולים בכלל להסתכל, כי הם על פטריות, ולא קורה. ואז אני נושם, עוצם את העיניים עוד פעם, ואז אני מתחיל להרגיש שאני הופך למין דמות בודה כזאת, ומתחילים פרקטלים מאוד חזקים ואלימים, ואז פתאום מופיעים קולות, או ישויות שאומרות לי, אהה, הגזמת, עכשיו עשית את זה, עברת את הקו האדום, אנחנו אמרנו לך פעם שעברה שאתה לא מוכן, כאילו בפעם הראשונה שאמרתי לך שהיה לי את החוויה המסתית ממש חזקה שאני לא אספר הפעם, הם אמרו לי, הגזמת, עכשיו אתה תראה מה זה, כאילו סוג של כזה, כזה, והוויזואלים הפכו להיות ממש אלימים וגסים, והרגשתי כאילו מכת ברק נכנסה לי אחי בלב, הרגשתי את הלב שלי רועד אחי, כאילו פועם בחוסר קצב אחיד, פרפורים כאלה, קשה לי לנשום, קשה לי הכל אחי, ואני אומר לכולם פאק, ואני יוצא אחי מהבקתה בחצי ריצה כזאת ונשכב על האדמה, כי אני יודע שאני חייב להתקרקע, אני מרגיש חשמל יוצא ממני, וכאילו אני כאילו עכשיו עובר בי כאילו מיליון וט, וזה גם למה הלב מתנהג כל כך מוזר, ואני כאילו עושה גראונדינג, האדמה רטובה כי היו גשמים כמה ימים לפני, זה גם בדצמבר, וזה קצת עוזר אבל זה לא עוזר לגמרי, רץ בחזרה, וכולי אחי בהיסטריה, אני בהיסטריה ואני בדרך כלל לא נכנס להיסטריה בטריפים, אני די מקבל את הדברים, אבל הפעם ממש פחדתי, וגם פחדתי על החברים. ואני נכנס ונשקף באמבטיה, פותח את המים ויושב בתוך המים. ובאותו זמן אני גם מתבאס על עצמי כי וואי, פתאום קלטתי, פספסתי פריט חשוב, אני לא הראשון שישנתי, אז זה שהיה איתי בסיני ונחנק איתי על המים, על הטריפ של האסיד, הוא זה שישן ראשון, והוא נכנס למצב עובר, מצב קטטוני, הוא פשוט שכב שם על הרצפה ולא, במצב עובר, לא הצליח לדבר, לא דיבר, לא כלום, רק עשה קולות מוזרים כאלה של כאלה. אז בזמן שאני יושב באמבטיה אחי, וכולי אחי אומר, יואו, הפעם עשיתי את זה, הפעם הגזמתי לגמרי, אני גם בבושה פנימית, כי פתאום קלטתי, הכנסתי את החבר שלי פה למצוקה, הוא שם שוכב, בטח הישויות עושות עליו סיבוב, לא, כאילו, לא, מעניין אם הוא יצא מזה בכלל, אז אחרי שהלב ככה מתחיל להירגע קצת, ואני מרגיש פחות מחושמל, אני לא יודע כמה זמן עבר, אני נכנס, והחבר'ה האחרים שהיו שם שואלים אותי, מה קורה? אני כאילו אומר להם, וואי, שמו, אל תעשו את זה, זה משהו, כאילו, ספיריט רע נכנסה לפה, היה איתי עוד חבר שם, שהוא פעם היה דתי, אמר לי שהוא גם ראה את הספיריט הזאת נכנסת, והוא הרגיש את הנוכחות שלה, והיה שם משהו ממש מסוכן, וממש לא טוב, ואז השתי חבר'ה האחרים, שהם גם פרנים, עושים, נו, בסדר, יאללה, אתם סתם מגזימים, אנחנו רוצים לעשות את זה. ואנחנו אומרים להם, לא, לא, אתם לא תעשו את זה. אתם לא תעשו את ה-DMT, זה לא, זה מוגזם, משהו פה קרה, לא, לא היינו אמורים לעשות את זה, לא ככה. משהו פה לא טוב. ובעצם עשינו וטו, והם לא ישנו את ה-DMT. החבר שהיה שם שנכנס למצב קטטוני, נקרא לו הפנטום. אז הוא היה במצב הזה עד אור הבוקר, במשך כמה שעות אחי, הוא היה במצב עובר, כאילו מנותק לחלוטין. עכשיו זה בן אדם שיודע לקחת פסיכדלים, הוא לוקח כמויות ולקח כמויות גדולות ביותר, וזה שהוא נכנס למצב כזה זה היה וואו. אז וזהו, כשהאור התחיל לעלות הוא התחיל לחזור על עצמו לאט לאט, בהתחלה במלמולים לא ברורים, של וואלה, מה קורה, מה קרה לי, מה זה, אני פה, אני לא פה, מה קורה, כל מיני כאלה, ובסדר, אז זעקנו מרחב, התחלנו ככה בשלב הוא כבר להתחיל לעשן קצת, ואז יצאנו החוצה, ופשוט הייתי בהודעה ממש ממש גדולה, שכולם בסדר, ושאני בסדר, וזה היה חוויה אלימה, כאילו במרקם שלה, וכן, אני יצאתי בשוק מהחוויה הזאת, זה ממש הרגשתי שהספיריט בעט בי, כאילו חד וחלק.
וואו.
כן.
וזה לפני היום הולדת שגם אני הייתי בה?
כן, זה לפני.
זה לפני.
כן.
זה קצת דומה.
לא, פה הספיריט בעד בי. ביום הולדת היית איתך, הסיטואציה עם הפלופי מפלופי שבעטה בי. אז כן. אבל בכללי אני יכול להגיד שבהחלט היום הולדת הזאת והיום הולדת אחרי זה, שנראה לי היום הולדת אחרי זה איתך, זה היה שנה אחרי היום הולדת הזאת.
שאמרת פעם נעשה את זה כמו שצריך.
כן, אז אני כבר לא עושה דברים כאלה, ביום הולדת שלי אני כבר לא אוכל פסיכדלים עם עוד אנשים, אני אוכל לבד.
צריך עם בן אדם, שניים.
לא, 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 אני אוכל לבד.
לא סומת עליכם.
לא, די, מספיק, לפחות אני יודע איך להתנהג. יפה, אז מה, אתה רוצה סיפור שלישי?
כן, כן, אני רוצה.
אוקיי, הסיפור שלישי. הסיפור השלישי קרה גם בגלגל רפאים. עכשיו, כבר סיפרתי על הגלגל רפאים, שהייתי, שנסעתי שם עם חבר שנקרא לו שחף, ואז לא מצאנו, ואז מצאנו, והיה מגניב. הפעם נסעתי לגלגל לבד, בלי אף אחד.
שזה בעצם, הגלגל הזה, זה כאילו, מי שלא היה בפרק 2, זה הסטוננג' היחיד שיש לנו פה.
לא היחיד, יש גם בתל גזר עוד מבנה אבנים, קטן יותר, הרבה פשוט, לא כל כך מדהים כמו גלגל הרפאים או בשמו הערבי רוג'ו מלהירי, אז נראה לי בתל גזר יש גם איזה כמה אבנים עומדות, למרות שגם שמעתי אנשים אמרו שכשחפרו את האבנים האלה החוצה אז העמידו אותם חזרה, קשה לדעת.
שזה, המבנה הזה הוא בין עשרות אלפי שנים או יותר, לא?
הגלגל הרפאים, לפי ויקיפדיה הוא בין 5,000 שנה. אני אומר, למרות שאני לא, איך קוראים לזה, ארכיאולוג, אני אומר שהמבנה הזה קיים, אולי לא בגודל שלו איכשהו, אבל בגודל אחר קיים לפחות 11,000 שנים. לפני המבול. אז הגעתי לשם הפעם לבד, ולא סתם לבד, הגעתי לשם עם הקטנוע. היה לי פעם בורגמן, 400, ואיתו נסעתי את כל ישראל, והגעתי איתו לגלגל במטרה לאכול מנה הירואית של פטריות, ואולי לעשן לקינוח קצת DMT. אז נסעתי, הגעתי באור יום, כדי שאוכל למצוא את הגלגל, שלא כמו פעם, שהגעתי בחושך, הגעתי באור יום, הכנתי את הקטנוע, מתקרב לגלגל, וככל שאני מתקרב לגלגל, אני קולט, או-או, למה יש שם אנשים בשעה הזאת, כאילו זה כבר שעת שקיעה כזאת, עדיין נשאור, מתקרב, 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 ואני קולט, או, כולם בנות, איזה נחמד, אז לפחות אני חושב שכולם בנות, זה מה שהזיכרון שלי אומר, ופתאום אני קולט, כשאני מתקרב עוד יותר, אני גם מכיר לפחות איזה כמה ישויות מהם, כאילו כמה מהם אני מכיר, אני אתקרב, היי, מה קורה? זה, ואז אחת מהם אומרת לי, כן, אנחנו, כאילו, היא בעצם עוסקת בכל העניין הזה של חלימה, חלימה צלולה, ובכללי, כל האספקט של שינה וחלימה בתוך השינה. והיא מסבירה לי שכל הקבוצה הגיעה כדי לחוות מסע חלימה בגלגל. ואני אומר, וואו, מגניב. קודם כל מגניב, איזה כיף. ואז אני שואל אותה, מה, איפה תעשו את זה? הוא אומר, פה, בחוץ. תחת לכיפת השמיים, אמרתי, מדהים. שאלתי, יפריע לכם, כאילו, כי אני באתי פה גם במטרה לעשות מסע, אבל אני רוצה להיות בתוך הגלגל, במערה, כאילו, שם מערה כזאת, זה לא באמת מערה, זה יותר כמו, כאילו, בנו לך, צ'יימבר, זה צ'יימבר, לא יודע איך להגיד בעברית. אז,
צינוק כזה, זה מין... חדר כזה מתחת לאדמה.
חדרון. חדרון שיש בו כניסה אחת, ואז יש לו גם עוד יציאה, למרות שלא יודע אם הכניסה או יציאה לא היו אמורים להיות שם. אז, ואז אני אומר להם, מסביר להם שאני רוצה כאילו לעשות מדיסינות, כמו שאני בדרך כלל עושה פה, כי זה לא פעם ראשונה שלי, ואני הולך לעשות את זה בפנים ברוג'ום. עכשיו, הצינוק הזה, החדר, זה בתוך... הוא עטוף באבני בזלת כבדות, אחו שרמוטה, וזה סאונד פרוף, כן? אז אני, כשאני שם בפנים, אני לא שומע כלום, וגם אותי לא שומעים. ואז הם אומרות לי, כן, בטח, יאללה, בכיף. אז הם הלכו לישון שם, ואני הלכתי לתוך הגלגל, נכנסתי, הדלקתי כמה נרות, עשיתי הכל נעים כזה, הבאתי סקה, שזה מזרון כזה, ואכלתי, נשנשתי לי את הפטריות, כמות יפה של פטריות, וזהו, ונשקפתי. ואז זה מתחיל. הפטריות זה תמיד מתחיל אותו דבר. בחוסר נוחות פיזית, במיוחד בבטן, העייפות מאוד מאוד חזקה, וזה מתחיל בכל מיני איורים, כאילו ויזואלים, כאילו חזיונות, של איורים ליצניים כאלה ב... איך קוראים לזה, כן, באיכות נמוכה, זה הכל כזה מתחיל כזה מוזר, לא יודע, לטעות זזות, כוכבים זזים, כאילו זה מצויר על ידי ילד בן 3-4, ואז לאט הרזולוציה משתפרת, וזה הופך להיות יותר ויותר חד, ומעניין, ומנדלי כזה, ואז יש איזה רגע ש... איזה סוג של ליפט אוף כזה. וחיביתי את כל הנרות, ואני שוכף שם בגלגל, באמצע הלילה, ונכנס לתוך החוויה. אתה יודע, בדיעבד אני כל הזמן חושב לעצמי כמה זה מסוכן, אחי, יכול להיות נחש שם, יכול להיות הקרב, זה דברים שאתה לא חושב עליהם כשאתה נמצא במסע רוחני כזה. אתה נמצא בטרסט עם הכל. אז, ואז אני בעצם נשלח לתוך עולמות, זה קופץ מפה לשם, כל מיני רצפים ואירועים היסטוריים, אבל לא היסטוריים של לפני 200 שנה, 300 שנה, היסטוריים של לפני 50 אלף שנה, 100 אלף שנה, ציוויליזציות קדומות שהמדע אפילו לא רוצה להודות שיכול להיות שהם התקיימו, כל מיני ציוויליזציות עתידניות, תרבויות בממדים אחרים, הספיריט של הפטריה מופיע מולי במלוא הדרה ומסבירה לי דברים בצלילים מאוד מאוד תת קוליים כאלה. הופיע מולי חמסה הפוכה. חמסה זה אחד אצלי לפחות בחוויות שלי, חמסה הפוכה. שכביכול האצבעות מופנות כלפי מטה, זה בעצם סמל של פטריה, וגם בגלל זה יש את העין הכחולה עליה, כי פטריה פסילוסיבין, הפסילוסיבין זה צבע כחול, כשאתה לוחץ על הפטריה, היא מכחילה, אז יש איזה מין סמליות כזאת, אז מבחינתי כשהישות של הפטריה מופיעה מולי, והיא לא נמצאת בתור איזה דמות או משהו כזה, אז היא נמצאת בתור סמל של חמסה הפוכה, עם העין באמצע. סוג של כזה ישות כזאת מולטי-מימדית. וזה היה הכל מאוד חזק, ואז גם עצם זה שהייתי ברוג'ים, זה היה כמו מפתח, שפתח מערכת, מערכת אנרגטית רב-ממדית, שגם קשורה לסטונהנג' וגם לפירמידות, וגם למאיה והאינקה והטולטקים והסינימטיקים ואטלנטיס והכל ביחד, והתרבויות החייזריות שאולי אפרו את כדור הארץ וכל זה, ובעצם הכל הופך להיות מערכת אחת, והרוג'ו מלהירי, הגלגל רפאים, הופך להיות חלק מהמערכת הזאת, ובעצם אני מפעיל אותה, כאילו אני מפעיל, אני עושה לה און, וזה הכל מדהים. בשלב הזה התחלתי לדבר בשפות זרות, שפות קדומות, בעיקר כנענית קדומה, כי הגלגל היה בכנען, או בעצם באזור הבשן. אזור הבשן היה אזור מאוד מיוחד לתרבויות הקדומות, בגלל זה גם בנו שם את הגלגל רפאים. זה אזור אנרגטי ממש ממש חזק. יש אפילו יחידת מידה אנרגטיות שאתה יודע, אפשר למדוד את זה בפירמידות פה שם, ויש השכרה מחוגה שמודדת אותך איזה יחידות מידה, ולפי זה יודעים אם יש שם איזה פרץ אנרגטי חזק. אז הגלגל רפאים זה מקום מאוד חזק מבחינה אנרגטית, כי מישהו הגיע לשם עם המכשיר הזה ומדד את זה. מצטער, אבל אני לא זוכר איך קוראים למכשיר, ואני לא זוכר איך קוראים ליחידות מידה. יכול להיות בווין, יכול להיות, אבל אני לא יודע. אז המקום הזה מאוד מאוד חזק, וקוראים לזה גלגל הרפאים, כי הרפאים בתנך היה בעצם שם נרדף לענקים, לג'יינטס. והבשן, כאילו מתייחסים אליו בתנך, היה שם איזה מין פסוק שאומר, מספר על אוג מלך הבשן, שהוא היה אחרון הרפאים, הוא אחרון הענקים. אז אזור הבשן היה בעצם מקום שפחות בימי קדם ההנחה הייתה שגרו שם ענקים, ולא יודע אם זה פיזית או לא יודע אם זה רוחנית, אבל זה אזור מאוד מאוד מרתק, ומרתק במסתורין שלו יותר מהכל, כי לא יודעים על זה הרבה, רק פסוק פה פסוק שם, כל מיני דברים מוזרים. וזהו, והתחלתי לדבר בשפות הזרות האלה, ואני מבחינתי אני צועק כאילו, בלה 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 בלה, ואני מדבר ואני מדבר, ועכשיו למה אני מדבר? כי פתאום הייתי הבן אדם הזה שבעצם היה אחראי, האדריכל של הגלגל רפאים מלפני אלפי אלפי שנים, ופתאום אני הוא יושב שם, וכאילו, ואני כאילו, אוקיי, הנה זה קורה, השתמשתי בגלגל בתור פורטל זמן מרחב, ואני ההוא שבעצם בנה את הזמן פורטל מרחב הזה לפני אלפי שנים, והנה עכשיו קפצתי לתוך הבן אדם הזה שעכשיו לוקח פטריות בשנת 2000 ומשהו, ואני כרגע בתוכו, ואני צריך להגיד פסוקים מסוימים כדי להפעיל את כל המערכת האנרגטית הזאת. הנה זה קורה, זה קורה. אז זה היה כזה, ואני לא יודע כמה זמן שם דיברתי והתפללתי בשפות זרות, והיו שם גם דו שיח בין צדדים מסוימים. כרגע ממש קשה לי להיזכר בזה, כי זה היה על רף אנרגטי שאני בדרך כלל לא חווה אותו ביום יום. אז כן, ולאט לאט זה התחיל לרדת, ולאט לאט התחלתי להירגע. החלטתי לא להשן את ה-DMT בסוף על הפיק של הפטריות, כי היה לי ממש חזק, החוויה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה, ולא חשבתי שאני יכול להתמודד עם DMT. יצאתי מהמחילה באיזשהו שלב, עשיתי קצת פיפי, בדיוק התחיל לעלות השחר, הקבוצה שם עדיין ישנה, אז פשוט ישבתי בשקט ונכנסתי פנימה ונרגעתי קצת, ואז יצאתי עוד פעם והסתכלתי על הנוף, ואז הם התחילו להתעורר, החבר'ה החולמים שהיו שם גם, והתקרבתי אליהם, כולי דלוק אש, כן, ואני שואל אותם, שמעתם אותי? ואמרו לי, לא, לא שמענו כלום. ואז הייתי, איזה יופי, כי זה היה וואו, והדברים שיצאו לי מהפה, וואו, וטוב שלא שמעתם. ואז הם סיפרו לי שהם היו לחלקם, היו כל מיני חלומות וזה ושם, והיה מעניין וזה וזה, ואחלה, ואז ישבתי איתם קצת, וישבתי קצת לבד, ונתתי לעצמי להירגע. אני לא זוכר אם באותו זמן ישנתי או לא, כי היום אני כבר לא מעשן, והיו גם תקופות שלא ישנתי אז, יכול להיות שהדלקתי כמה ג'וינטים להירגע, עליתי בחזרה על הקטנוע, וחזרתי הביתה.
וואו, דובר שם על כמויות מטורפות גם של פסיכדלים, נכון?
באיזה סיפור אתה?
בסיפור השלישי, האחרון.
השלישי פטריות, בערך 6-7 גרם פטריות. תשמע, וגדול, כל הסיפורים האלה מתרחשים בתדר אנרגטי מסוים, שהם כולם נמצאים די על אותו מישור. עכשיו, התדר הזה, אני לא יושב עליו בחיי יום יום, ממש לא. הוא רק מתקיים באירועים המאוד מיוחדים האלה. אז בגדול זה כאילו שאף פעם לא חזרתי מהאירועים האלה. זאת אומרת, כשאני נכנס לעוד אירוע כזה, ואני עוד פעם נכנס לתדר הזה, הרצף של כל האירועים האחרים הוא ממש פה, כאילו לא עבר שום זמן. זה כאילו, זה קרה הרגע, אוזורה קרה הרגע, וסיני קרה הרגע. הכל... הנה זה, אני פשוט נמצא כאילו, כן, יש לניאריות מסוימת, אבל זה לא כאילו שחיכיתי עכשיו שנתיים או 10 שנים בין אירוע לאירוע. אז זה מה שמאוד מיוחד בדברים האלה.
כן, זה, אני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת.
כן.
הכל המוכר הזה והמקום הזה שכבר...
גם, אבל אני יכול גם להסביר את זה בצורה כזאת. מרחב הזמן... נגיד אנחנו כרגע נמצאים במציאות של זמן, אז אני רואה את זה כבועה, ואנחנו כשאנחנו במציאות של זמן אנחנו נמצאים בתוך הבועה. ברגע שאתה חווה חוויות כאלה, בין אם זה פסיכדלים או בכללי חוויות מאוד חזקות רגשית רוחנית, יש לך את האפשרות לצאת מתוך בועת הזמן הזאת, ואז אתה מסתכל על הזמן מבחוץ. וכל שאר האנשים חווים את הזמן שם, אתה מסתכל על הבועה, הם כולם כלואים בתוך הבועה, ואתה מבחוץ רואה את הבועה, וגם יש מרחב מחוץ לזמן, זה מה שמעניין. אז, ובמרחב הזה, כל האירועים האלה שקרו, שאמרתי כאילו שאני מרגיש שהם קרו כולם באותו זמן, או הם כולם קרו באותו הלא הזמן, סוג של כזה. אז כן, כן, הם כן, קרו כן. כולם בלא זמן. ואז אתה יוצא מהזמן, והנה כל האירועים האלה לידך, וזה מגניב, כי אתה בונה היסטוריה, יש היסטוריה שנבנית גם מחוץ לזמן.
הלא זמן, אהבתי את זה, מרחב הלא זמן.
כן, כי...
זה עכשיו המצאת את זה?
עכשיו, זה חדש לגמרי, מהסקית הוצאתי, כתב מושג, כן, כן. כן, אין זכויות יוצרים, כל אחד יכול להשתמש, כל טוב.
זה אופן סורס. וואו. אני הרבה פעמים חושב שממש צריך להיות מקצוע כזה של כאילו ארכיאולוג, שהוא פשוט הולך ועושה טריפים בכל מיני מקומות עוצמתיים.
אני בטוח שיש כמה כאלה. בוא נעשה ככה, אם הייתי אחד מהאנשים החכמים האלה לפני 10 שנים, או יותר, והייתי מקשיב לחברים שלי שאמרו לי, תקנה ביטקוין, תקנה ביטקוין. והיה לי מלא כסף עכשיו, הייתי עושה את זה, אחי. אם היה לי מלא כסף, עכשיו תבין, הרבה חבר'ה כאלה שקנו ביטקוין באותו זמן, זה אנשים אחי שאכלו פסיכדלים והאמינו בלא נודע. אז בטוח הם עושים את זה, מה אכפת להם? יש להם מלא כסף.
יש את המקום הזה בטורקיה שממש בא לי להגיע אליו, שזה איזה עיר שלמה כזאת מתחת לאדמה, כזה קילומטרים של מנהרות.
כן, כן, העיר העתיקה הזאת, כן, ראיתי איזה דברים. זה ממש מגניב. וכן, העיר הזאת גם מקושרת שם לגובקלה טפה, זה באותו אזור פחות או יותר, נראה לי, גובק לטפלה זה האזור הארכיאולוגי
שזה כאילו
אותו.
קרוב לפה יחסי. זה, כן, 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 זה כאילו על הגבול כזה, בין כן. סוריה ל...
משהו כזה, שזה קשור ל... שזה אתר שכאילו כביכול מתועד לפני 11,000 שנים גם, לפני המבול, ויש שם כל מיני עמודים, ועל העמודים יש איורים של כל מיני חיות, ומבחינתי המקום ההוא מאוד קשור גם לגלגל רפאים, זה די אותה תרבות. כן. בכלל זה הכל היה אותה תרבות.
ברור, כאילו, זה הייתה... רואים, כן. רואים את זה בעיצובים.
כן, הם לא תפסו את עצמם כמונו עכשיו, אלה לבנונים, אלה ישראלים, אלה שם צרפתים, לא, הם תפסו את עצמם במקומות אחרים, זה יותר היה באיזה אלים אתה מאמין, ובאיזה אלים אני מאמין, והיה יכול להיות שכאילו יישובים מסוימים תפסו אלים כאלה, ויישובים אחרים תפסו אלים אחרים, אבל ידם היו גם כאלה ששותפים לאלים במקומות רחוקים מאוד, והם מבחינתם אותם אנשים. קיצור, היה שם תפיסה אחרת לגמרי של מה זה אני.
כן, אני גם לא בטוח שזה היה אלים, זה יותר כמו מין סוג של טכנולוגיה כזאת.
בדיוק.
שמפילו.
זה, התפיסה שלהם, של מה שאנחנו קוראים להם היום אלים ודת, מבחינתם הם קראו לזה מדע.
שזה בכלל גם... קשור תמיד לכוכבים, כל המבנים האלה, וגם הטכנולוגיה הזאת כנראה קשורה למקום שממנו באנו אולי בכלל.
כן, כן, קשור לכוכבים, לשמש, לירח, לאדמה, לעונות.
היום שמעתי ממש איזה גנטיקאי, כאילו הכי כזה רציני, כזה ממש עם תעודות כזה וזה, אז הוא אמר שהוא דווקא מאמין שאנחנו באנו, שה-DNA שלנו הגיע מאיזה כוכב שביט או אסטרואיד לכדור הארץ.
יכול להיות, יכול להיות.
אני תמיד חושב על זה כמו ביצית ורחם, שזה כאילו זה הגיוני, שכאילו זה ממש נראה כמו ביצית ורחם, שפשוט איזשהו אסטרואיד הפרע את כדור הארץ.
יכול להיות.
טוב, חביבי. היה לי פה הרבה להקל, אני מודה לך מאוד.
בכיף.
וואו, התחלת בבם, רק המשכת.
כן? בבם?
כן, יאללה. כן. וואו. טוב.
טוב.
מה, אנחנו yeah. בסוף יגמרו לנו הפרקים? לא, יהיה לנו, אתה יודע, לפחות, גם וואו. רוקי היה איזה 5-6.
שמע, כאילו, הסיפורים האלה של לקחת פסיכדליה, ללא אמצעי בטיחות, בחוסר אחריות מוחלט, זה בהחלט עוזר לי, כי אני כבר לא עושה את זה ככה היום. היום כשאני עדיין, אני לוקח כמויות מאוד גדולות 4 פעמים בשנה, בסולסטיסים, באיקוונוקסים, אבל אני עושה את זה בתוך חדר, מרופד, עם קריות, מזרונים, בדרך כלל יש סיטר, לא בחדר איתי, אלא בבית, וכן, ואני חווה חוויות מאוד 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 חזקות, אבל זה לא כזה מרגש ורומנטי כמו שעשיתי את זה כשהייתי יותר צעיר. לא, החוויות הן חזקות אש, כן, הן לא פחותות ממה שאני מספר, אבל אני פשוט בחדר לבד משתבלל לי עם קדקריות ואוחז לעצמי בטוסיק כי זה כל כך חזק.
טוב, אבל יהיה לנו עוד פרק, נכון? נשאר לנו לעוד אחד לפחות.
כן, יש לי עוד פרק, נראה לי, יש לי, כן.
טוב, חבובס. יאללה, אני אוהב אותך מאוד.
אוהב אותך.
חיתוק גדול.
כן.
ותודה, אחי, ממש.
בכיף, בכיף.
יאללה, אמן, ניפגש בקרוב.
אמן, אמן.
ג'וי, חיבוק.
טריפטיז, תעבידוי פסיכדלי, הבית לסיפורים שקרו בפנים.